בוקר טוב, רעים ואהובים, יום חמישי בשבת, פרשת בהר סיני. בתוך חמש פרשיות בתורה, בפרשה שלנו, שעסוקות בנפילה כלכלית של אחים, כי ימוך אחיך וכי ימוך אחיך ומתי ידו, מופיעה גם פרשה שבה מזהירים אותנו להחזיק בו באחיך, והחזקת בו. והדרך להחזיק בו היא לתמוך בו, ובעיקר בעיקר להיזהר מאוד מאוד מאיסור הריבית. נפילה כלכלית מביאה אדם לקחת הלוואות והיא מה? ואז אומרת התורה כך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, חי אחיך עמך. והיא מסיימת את הדברים בפסוק המוכר, אבל המחייב הבנה בהקשר שלו כאן. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. הפסוק הזה, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי, אני השם אלוקיכם, מוכר לנו. אבל הפעם לומדים ממנו חז"ל דבר מופלא. אני השם אלוקיכם, אומרים חז"ל, בא ללמד אותנו כך. כל המקבל עליו עול ריבית, מקבל עליו עול שמיים. וכל הפורק ממנו עול ריבית, פורק ממנו עול שמיים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם, על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים. על תנאי שתקבלו את מצוות ריבית. שכל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים. וכל הכופר במצוות ריבית, כאילו כופר ביציאת מצרים. זאת הסוגיה שלנו היום, והיא סוגיה מרתקת. העולם הכלכלי המודרני כל כולו בנוי בעצם על ריבית. אם מדובר באדם שהוא עני ואין לו, אוקיי, אז מובן, צריך לעזור, צריך לתמוך. אבל הרי איסור הריבית הוא איסור גורף, הוא איסור שחל בכל אחד ואחד מבני ישראל כלפי אחיו. אסור לעשות ריבית גם כאשר זה למטרת רווחים ברורה. ומי שכופר במצוות הריבית, זאת אומרת, כל תפיסת העולם הכלכלית המודרנית כופרת בעצם ברעיון הריבית לכאורה. כופר בקבלת עול שמיים, כופר ביציאת מצרים, יותר מכופר, שימו לב לביטוי, על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זו סוגיה גדולה מאוד והיא מחייבת הבנה. אני רוצה להיכנס אליה דווקא דווקא על רקע מיקומה בפרשה שלנו. הפרשה שלנו עוסקת כל כולה בשמיטה ויובל. ומה שהיא עוסקת בפרשות שמתארות נפילות כלכליות ואחרות של אחינו, זה כדי לחזק את עניין השמיטה והיובל. כבר ראינו את זה השבוע ועוד נראה את זה עד סוף הפרשה. איך דואגים ששדה האחוזה יחזור אל האדם, איך דואגים שביובל יחזרו שדות לבעליהם וכולי וכולי. לכאורה פרשת הריבית, א' כבר נאמרה בתורה, במקום מתאים לה בפרשת משפטים, שם עוסקים בענייני כספים. וב' חוץ מזה שהיא כבר נאמרה, מדוע היא מופיעה פה, מה היא מחפשת כאן? נדמה שכשנסתכל על נקודה מעניינת נוספת בהשוואה בין המקומות שפרשת הריבית מופיעה, נוכל אולי להגיע למהלך מעניין מאוד בהבנה של המצווה הזו, אולי בהבנה של עבודת השם בכלל שלנו. גם בפעם הקודמת, בפרשת משפטים, מופיעה מצוות הריבית לא סתם בתוך מצוות כלליות של בן אדם לחברו, אלא בקרבה ובסמיכות לפרשת השמיטה. יש כנראה קשר בין פרשת השמיטה והניסיון להחדיר בנו את עניין השמיטה והיובל לבין פרשת הריבית. נתחיל בעצם עניין השמיטה. הרבי מיזביצה בספרו בית יעקב מנתח ניתוח מופלא. כל עניין השמיטה בא בעצם להחדיר את זה שאין לנו משלנו כלום. הכל של הקדוש ברוך הוא. כי לי הארץ. וכשאני מבין שהכל של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להשמיט שנה אחת את אדמתי. אז אני תופס שבעצם הקניין שלי באדמה, הקניין שלי בעולם בכלל, איננו קניין של צמיתות. והארץ, כבר למדנו השבוע, לא תימחר לצמיתות, כי גיירים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. עיקר הקושי בהבנת השמיטה הוא לא לזרוע שנה שלמה. הן לא נזרע, מה נאכל? הזריעה היא פעולה חקלאית שונה מהפעולות האחרות. פעולת הזריעה היא פעולה שגם החקלאי הטוב ביותר בעולם בסופו של דבר יודע שהיא תלויה באמונתו. אין כאן משהו שאני רואה אותו וקוצר. האדמה יכולה להצמיח ויכולה לא להצמיח. יכול להגיע גשם ויכול לא להגיע גשם. יש אדמה שמצמיחה אילנות כאלה ויש אדמה שמצמיחה אילנות כאלה וזרעים כאלה. סדר זרעים נקרא בפי חז"ל סדר האמונה, כי אדם מאמין בחי העולמים וזורע. במילים אחרות, עיקר הזריעה הוא בזה שאדם מאמין שיש נותן בעולם, ומידו הכל ניתן ואין לי מאומה, ואני זורע ונושא עיניים לשמיים הזורעים בדמעה, ומצפה לזכות ולקצור. כאשר אני נותן כסף לחברי, הכסף הוא אצלי מפני שהוא עכשיו אצלי, הוא ניתן לי לפי שעה. בעת שהמעות נמצאות אצל חברי, בזמן ההוא אין אצלי את הכסף עכשיו. אני בעצם חושב שהזמן הזה יזריע כסף, ייתן לכסף להרוויח, לצמוח מהזמן. אבל הזמן, כמו האדמה, הם של השם יתברך. זה גוואלד. הם לא שלי. הכסף שהוא ברשותי הוא שלי. אבל הכסף שאינו ברשותי, הוא עכשיו של מי שזה אצלו ברשותו. אני הולך להרוויח על הפרמטר שקוראים לו זמן. כמו שהשמיטה מראה שהשם יתברך בשנה ההיא בא להגיד שהכל שלו, ואז אין לאדם שום ישות בשדה שלו, רק השם יתברך הוא הבעל הבית, ועכשיו הבעל הבית רוצה להפקיר. גם הזמן הוא של השם יתברך, והשם יתברך הוא הבעל הבית. וכשאני מבין את זה, אני מבין עול שמיים. זה שונה לחלוטין מלתת פרה לחברי ולהרוויח מהפעולה שהפרה או החמור או כל מכשיר עושים. שם אני מרוויח על פעולה של חפץ. כאן אני מבקש להרוויח מהזמן וההפנמה לתוך עצמי שהזמן הוא של הקדוש ברוך הוא. היא מגמת סיפור השמיטה. אז איך זה קשור ליציאת מצרים? גם יציאת מצרים מופיעה בשתי הפעמים שמופיע עניין הריבית בתורה. פלא פלאות. אם דברים שאמרנו כל כך מופלאים, אז למה בעצם פרשת ריבית לא חלה על כל אחד בעולם? למה היא רק בישראל? תשמעו את החיבור. ליציאת מצרים ואת התשובה לשאלה. כשיצאנו ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל ביזת מצרים, את כל ביזת הים, יצאנו משם ברכוש גדול. כשהוא נתן לנו את הרכוש הזה, הוא כאילו אמר לנו, רבותיי, אני נותן לכם רכוש, זה לא מתוך התוכניות, זה לא הגיע לאף אחד אחר בעולם, זה רק לכם. אבל בתנאי, שאת הרכוש הזה שאני מפקיד אצלכם, אתם תיתנו לבני, לבניי, בשעה שהם יצטרכו הלוואה. אתם תהיו חייבים להלוות להם, ואת ההלוואה הזאת תצטרכו לתת להם בדרך שאני קובע. יכול אדם להעלות על דעתו שהוא מקבל מתנה, והוא לא יעמוד בתנאי המתנה? המתנה הזו ניתנה לבני ישראל, ובני ישראל אחראים בה על בני ישראל. ואת ההחדרה שהקדוש ברוך הוא אלוקינו והוא הוציא אותנו ממצרים, שאנחנו עושים פעם בשבע שנים בהשמטת השדה ובהפסקת הזריעה, אנחנו עושים כל ימינו בהפנמה, שהזמן הוא של הקדוש ברוך הוא. ואת הכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לי לפי שעה שיהיה אצלי, הוא נתן לי במתנה עם תנאי. כשאת התנאי אני ממלא בשמחה, האמונה הזו היא זו שמצמיחה עוד ועוד רווחים. איזו פרשה. שנזכה בעזרת השם להאמין בחי העולמים. עשר בשביל שתתעשר. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.